טוקס פודקאסטים, tokz.co.il.
ברוכים הבאים לפודקאסט האיק ששינה אותי מבית טוקס. בכל שבוע נראה אין אדם שהצליח לשנות את חייו מהקצה לקצה כדי לתת לכם המאזינים השראה לחיות את חייכם כפי שאתם חולמים.
לפני כמה זמן אני הייתי בהודו, ודיברה איתי חברה שאמרה לי שהיא בחורה מאוד מאוד רגישה, ושלא מזמן היא הייתה באיזושהי סדנה ששינתה את חייה, וגרמה לה להתמודד עם הרגישות שלה בעולם, ופיתחה בה חוסן, והיא סיפרה לי שלסדנה הזאת קוראים מהות, ואני אחר כך גם הלכתי לסדנה, והיום יש לי את הכבוד לארח כאן בעצם את הבעלים של הומניקיישן, שבעצם זה הבית של מהות ומקור וכל הסדנות, ומי שבעצם הוגה את התכנים.
נכון.
אז שלום לי, פתח צגי, מה שלומך?
בוקר טוב, לי.
בוקר אור.
לכבוד לי, באמת לכבוד לי.
תודה רבה.
נציגה את זה הבעלים, זה בעלים זה נכון, אבל זה הצד הפורמלי.
כן.
החלק היותר מענג ומהנה ובייחוד מאתגר, זה ליצור תכנים ולהיות מעודכן ולתמוך ולעזור לבני אדם, ומה שאנחנו עושים.
מאיפה זה בא לך, העניין הזה?
לא הכרתי ברק, לא נידונתי למוות ויצאתי מזה. אני מגיל יחסית צעיר, יש לי יוצר כל מיני פתרונות, אבל החלק שבאמת הביא אותי לחרוג מהתרבות שגדלתי בה, אני יליד טבריה, לא צריך להתאר, אני יליד טבריה, אבא שלי היה מפקד שחרור טבריה, ואני הייתי תלמיד די טוב, אז הלכתי ללמוד בפנימיה הצבאית. מה שמאוד סקרן אותי, אבל בייחוד סקרן אותי כי רציתי ללמוד ולשלב בין התרבות בגיל שלי, בתקופה היא צבא וללמוד וכו', היה שילוב טוב. ואז באה מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור הכתה בי ובתרבות האישית שלי בצורה מאוד משמעותית. ומצאתי את עצמי נאלץ לאלתר ויוצר תרבויות ויוצר תרבות אימון ולהכשיר אנשים שנהייתי ברמת הגולן. וגזרת החרמון וגזרת מסעדה וכל האזור היה הגזרה שלי. האימות היה מאוד קשה והבעיה המרכזית לא הייתה יכולת הלחימה והחזקת הנשק וכו'. הבעיה המרכזית הייתה לשמור את החיילים, את הבני אדם האלה שנקראים חיילים, במקום שבו הם יכולים להתמודד. אבל האמת היא שכבר עשיתי את זה קודם. בתחילת דרכי הייתי מ"פ בגולני. זו הייתה תקופה שהרבה מאוד היו נפקדים בגולני, וחיילים של משפחות קשות יום, ומשפחות בעייתיות וכולי. והיה ידוע בגולני שפלוגה יוצאת לחופש, אז חלק נכבד לא חוזר, או יוצא בנפקדות, או הופך להיות עריק. ואצלי החיילים כולם חזרו.
וואו.
כולם חזרו, ואז שאלו אותי, קראו לי להסביר. ואני הסברתי שאני מתנהל אחרת עם החיילים שלי. אני לא דורש מהם פחות, אני דורש מהם למעשה יותר, אבל אני נמצא איתם בכל שלב. ושם היה לי ברור שהעתיד שלי הולך להיות ליצור פלטפורמה, או ליצור תבניות שבהם בני אדם ימצאו את הפוטנציאל שלהם מעבר למה שהם מאמינים שאפשר.
קצרה, מה זה מהות, מה זה מקור ומה זה מעבר, שהבינו כזה את
הדלים. יש היום גם נוספת, יש עצמה חופשית,
שזה
חידוש. מהות זה סדנת הבסיס בעצם. סדנה של בעצם עוסקת ביכולת שלי לנהל את עצמי, בתוך הנסיבות, לבטא את העוצמה שלי וליצור שמחת חיים, בדרך פשוטה, כאשר היא ממוקדת לאיך אני שופט את עצמי, איך אני שופט אחרים, איך אני משדרג את הנאמנות שלי לעצמי, איך אני חי מעבר למה אחרים עלולים לחשוב עליי, ובעצם מה באמת משמעותי לי בחיים. זה מהות. מהות עוסקת במערכת היחסים שלי ממני והחוצה. כלומר, בין מאיפה שאני בא, אל מי שמסביבי. זה עם הסביבה, זה עם החברה, זה עם האנשים, זה עם הזוג, עם המשפחה וכו'. מקור היא סדנה למאסטרי, היא סדנה שבה אני עוסק ביני לביני. כלומר, אם אני ניקח לרגע ועשה איזושהי אנלוגיה, אז אם מהות, בתחום של נניח נהיגת רכב, אז מהות היא המכונית. מהות היא הספסלים והמושבים והדשבורד והפנסים והמראות, זה מהות. כלומר, מקור היא המנוע. בסדנת מקור אני פוגש את העוצמה הפנימית שלי. בסדנת מקור, אחד הדברים הנהדרים שהם תוצאה של מקור, זה עלייה דרמטית, גם באינטואיציה, גם ביכולת שלי לחיות את העוצמה הפנימית שלי, מעבר לנסיבות, מעבר למי נמצא, היכולת שלי להתמודד עם סביבה ביקורתית, בקלות הרבה יותר, וליצור שמחת חיים מעבר לכל תנאי. זה מקור. אי אפשר לעשות מקור אם לא עשית מהות. למרות שלוגית צריך להיות הפוך. אי אפשר. זה צריך להיות להתחיל מהסביבה הראשונה, כדי להגיע לדבר הזה. סדנת מעבר הולכת ישר לליבה של האינטואיציה. מה זאת אומרת אינטואיציה? תראי, רובנו או כולנו נולדים אינטואיטיביים. ואז באיזשהו גיל, לא משנה כרגע, זה לא פונקציה של, זה לא כמו שהפסיכולוגיה גורסת שזה דווקא בילדות. זה יכול להיות בכל מקום. מופיע איזשהו מנגנון במיינד האנושי, בשכל האנושי, שמתחיל לשדר בשקט, בלי שאנחנו שמים לב, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. כן. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. אין לך סיכוי, ואז התוצאה, מאחר ואנחנו לא יכולים לרדת מהרכבת שנקראת החיים, אנחנו מתחילים לחיות חיים לוגיים. חיים לוגיים זה לאו, כלומר, גם חיים רגשיים הופכים להיות חיים לוגיים. כלומר, אני מתחיל להרגיש, כן מתאים, לא מתאים, כן מתאים, לא מתאים. ואז כתוצאה מזה, האינטואיציה בעצם בין נהרסת למופחתת בצורה קיצונית. מעבר את זה פותחת. מעבר לוקחת ומשחררת את הנקודה הזאת, שבה בן אדם עצר את האינטואיציה שלו, שהיא מצב טבעי. זה הופך להיות, היא סדנה מאוד מהירה, היא סדנה בת יומיים, היא נפלאה. עוצמה חופשית היא בכלל נועדה לבוגרי סדנאות, להביא אותם לזהות במהירויות מאוד גבוהות, כל מיני מקומות שהם כאילו חופשיים, אבל באמת, האמת היא שהם לא חופשיים. זה השילוב. את שואלת אותי, אי אפשר לעשות מעבר בלי לעשות מקור. אבל את עוצמה חופשית אפשר לעשות בתנאי שאדם עשה מהות. אבל זה הסדר בתוך הסדנה.
זאת אומרת, מעבר זה מין סדנה שמלמד אותנו להבדיל בין הפחד לבין האינטואיציה?
כן, זה נכון. כן. לא רק להבדיל, אלא לשים את הפחד במקום שבו, הרי הפחד נובע מתוך אותו מנגנון של נעילה שנכנס למיינד האנושי. ברגע שהמנגנון הזה נפתח, האינטואיציה נפתחת. עכשיו, גם רוב בני אדם, אני שואל אותם, מתי אתה צריך אינטואיציה? הוא אומר לי, בכל רגע. אני אומר, לא נכון. מה, אתה הולך לסופר, אתה צריך אינטואיציה? אתה רוצה להחנות את הרכב, אתה צריך אינטואיציה? אבל לבחור כיוון בחיים, אתה צריך אינטואיציה.
כן.
לבחור בן, בת זוג, אינטואיציה. להקים עסק או לחיות במדינה אחרת, אינטואיציה. יש מקומות שרק אינטואיציה זה התשובה, למרות שרוב בני אדם לא עושים את זה אינטואיטיבית. הם עושים את זה לוגית.
כן.
ואז הם מוצאים את עצמם במקומות עבודה שלא מתאימים להם.
נכון.
ואז הם מוצאים את עצמם במשפחה שלוגית התאימה להם, ואינטואיטיבית זה הייתה טעות. זה ההבדל.
כן.
אינטואיציה זה מקום שמאוד משמעותי לכל בחירה משמעותית בחיים.
זאת אומרת שהפסיכולוגית שלי פעם אמרה לי, כי הפחד מאוד מנהל אותי בחיים, והיא אמרה לי, כל עוד הפחד מנהל אותך, ואני באמת מצאת עצמי, לא יודעת במה לבחור, הייתי מתחילה משהו, והפחד היה משתק אותי, אוקיי, אז כנראה זה לא הדבר שלי, ואז זה אמרה לי, את צריכה איכשהו ללמוד, לרסן את הפחד.
אבל אמירה מהסוג הזה, היא אמירה ייעוצית, אבל אי אפשר, תראי, נניח לרגע שאת פוחדת לשחות, ואת יושבת על החוף, ואני אומר לך, הפחד מנהל אותך. לירי מתוקה שלי, הפחד מנהל אותך. אני אחזור את זה 300 פעם. הרי רק קיבלת לגיטימציה לא להיכנס למים. לעומת זאת, אם אני אביא אותך ואני אכניס אותך למים, אז לפני שתיכנסי למים, תגידי, אני חוששת, רגע, הפחד מנהל אותי, ואז אני מנח טוב, אני אלך איתך יד ביד. ואז פתאום את מוצאת עצמך בתוך המים, שהמים הם בטוחים, אין שם לא קרישים ולא לא תנינים, וגם לא דגים טורפים, ואת גם יכולה להוריד את הרגליים, ואת עומדת במקום יציב. מה תגלי? שהמים יכול להיות דבר מאוד נעים. התפנית הזאת לפעמים לוקחת 5 שניות. אבל צריך בשביל זה לעשות את זה התנסותי.
כן.
זה למשל, אמרתי לך, כששוחחנו, אמרתי לך, לכי למקור, כי אחד הדברים שתגלי, זה שיש לך יכולות, שלוגית את בולמת אותם בלי שאת יודעת. ודרך 2.5 תהליכים בתוך מקור, את מוצאת עצמך במקום אחר. זה לא שהפחד לא יהיה, אלא שהיכולת שלך לנהל את עצמך, בתוך הפחד תהיה דרמטית שונה. אני חושב שזה לא רע.
איך חשבתי באמת לעשות פרק הזה? אלמוג טבקה, ידיד שעבר עכשיו את הסדנאות, אמר לי, עכשיו עברתי משהו שהפך לי את הראש, נננה, ואז אני אומרת לו, מה? זה סיפר לי שעשה את מהות ומקור, ואני מכירה הרבה מאוד אנשים, הייתה לי חברה גם שעשתה את הסדנאות, והיה לה איזו תקרת זכוכית בשכר, שהיא לא האמינה שהיא יכולה להרוויח יותר, וכן, וזה פתח לה את ההבנה שהיא יכולה.
המושג תקרת זכוכית, למשל, הוא בא מאוד חזק בעוצמה חופשית, כי את נתת את הדוגמה הקלאסית של תקרת זכוכית זה משהו גבוה, שקשה לי לחצות אותו, אני לא מאמין שאני אחצות. אבל זה לא נכון. כי יש לכל אחד מאיתנו תקרות זכוכית ביום יום. למשל, נניח לרגע, שאני הבן זוג שלך. Mm-hmm. ואת, יש לך את הרעיון ש... יש דברים מסוימים שאסור להגיד לי. אז יש לך תקרת זכוכית, mm-hmm. בקשר האישי שלנו. או את חושבת שיש עיסוקים מסוימים, שאת לא בנויה לעשות אותם. אז יש לך תקרת זכוכית
בפרט. כן.
כלומר, המושג תקרות זכוכית מופיע לנו גם ביום יום. ואחד הדברים המאוד יפים, זה שמאוד פשוט לשחרר המון מתקרות הזכוכית האלה, ואז מערכות היחסים משתחררות. ואז האינטימיות נפתחת. ואז ההעזה נפתחת. עכשיו, זה מילים גדולות להמון דברים קטנים. את מוצאת את עצמך מתפקדת אחרת, וכל אחד מהם הוא ביטוי של חופש. עכשיו, קחי בחשבון, כשאת לא חופשייה, את לא יכולה לשחרר עוצמה. זה תנאי בסיסי. בלי חופש אין עוצמה. יש עוצמה חלקית, יש דבר מסוים, אבל את לא תבטאי את העוצמה המלאה שלך, אם לא תדעי שאת יכולה לבחור בכל רגע נתון. זה ההבדל.
מה זה בעצם חופש בעיניך?
חופש זה היכולת שלי לבחור מעבר לכל תנאי.
מה זה אומר בפרקטיקה?
למשל, נניח לרגע שאת ואני נשואים. ונקלענו לסדרת עימותים, ומערכת היחסים הופכת להיות קצת יותר בעייתית, יותר כבדה. אם אני לא זוכר, אני אחזור על זה עוד פעם, אם אני לא זוכר, בכל רגע, שבעצם אני גם יכול להגיד לך מספיק, אז אני לא אחיה מתוך בחירה למה אני רוצה לתקן את הקשר. אני אתחיל לסנוא את הקשר הזה, או אני אתחיל לסבול בקשר הזה, ואז אני אתחיל לראות בך משהו הרבה יותר מאיים, ואז אני אגיד, אבל לא, זאת לא לירי שהתחתנתי איתה. זאת לא לירי שעשיתי איתה ילדים. אבל אם אני חי הפוך, אם אני ער לזה שזה לא הייתה הכוונה שלך, ושכשאת אומרת לי את מה שאת אומרת, את מתכוונת שיהיה טוב בין שנינו, ושבשלב הזה את ישרה איתי, יש לנו זווית אחרת לגמרי לבחור איך נתקן. זה לא רק הכותרת הגדולה, כי רוב בני אדם אומרים, חופש זה לנסוע לתאילנד, חופש זה לצאת למסיבה, חופש זה להסתובב עם חיות, זה לא נכון. יש לי עשרות מקרים של חופש לכל אחד מאיתנו, עשרות מקומות שאנחנו מבטרים על החופש ומתפשרים בלי לשים לב אפילו. זה כל
מה גורם לנו באמת אז לוותר? מה גורם לנו לא להיות חופשיים?
כמה דברים. קודם כל תרבות, תרבות שגרתית שחונכת אותנו שאין מה לעשות ככה זה בחיים. נורא. כי זה לא נכון. דבר שני, תוצאה של איזשהו כאב היסטורי, שגם אם זה היה אירוע קטן, אבל הכאב עצמו היה משמעותי, ומאז אני אומר, לזה אני לא נכנס יותר.
נכון.
לא נכנס יותר. אני מכיר בני אדם שאומרים, אני מעדיף לשבת בבית, אני לא יוצא לדייטים, אני לא יוצר זוגיות, עד כאן. אני מכיר אנשים שהתגרשו, רוצים ליצור מערכת יחסים חדשה, והם אומרים, ילדים זה לא יהיה. למה אתה לא רוצה עוד ילדים? אני רוצה ילדים, אני פוחד לכאוב. כי אם היא תעזוב אותי שוב, ואז אם עוד פעם, כלומר, הפחד מהכאב, הורס בחירות חופשיות. מקום אחר שהורס חופש, זה כשאין לי כיוון, כשאין לי חלום. כשיש לי חלום, יש לי לאן לשאוף, ואז אני אבחר. אבל כשאין לי חלום, אז אני חי, כי ככה, כי נולדתי פעם. זה משפט מאוד, תשמעי, רוב בני האדם שאני פוגש, ואני פוגש אנשים מצליחים בקנה מידה, באמת, בכל קנה מידה. רוב בני האדם, שאני שואל אותו, מה אתה עושה בחיים האלה? אז הוא אומר, לא, אני מנהל עכשיו חברה של 7,000 עובד. אני אומר, כן, אבל מה אתה עושה איתך בתוך החיים האלה? אז הוא אומר, אני לא מבין את השאלה. הם באמת לא מבינים את השאלה, כי זה הפך להיות, החיים הפכו להיות תפקודיים, במקום הגשמה של חלום. כשיש לנו חלום, חלום לא איזה אשליה, לא עכשיו, חלום משהו שמאוד חשוב לי להביא לביטוי בחיים. אז היכולת שלי לבחור עולה בצורה קוטבית באלפי אחוזים ביום יום. כי החלום מוביל אותי בבחירות שלי. אני יכול להגיד לך דבר אחר. אם לילדים שלנו, בשלב מוקדם, לא גילאי 4, אבל גילאי 8 נניח, היה חיבור למושג לחלום, ושחשוב לי להיות משהו משמעותי, רמת האלימות בחברה של הילדים הייתה יורדת דרמטית. רמת הקוטביות בחברה הצעירה הייתה יורדת בצורה משמעותית, כי הם היו מתחילים לראות באנשים מסביבם שותפים לדרך, ולא כל אחד מאיים עליהם למי יש יותר למי יש פחות. ואז גם כל הקטע של בולינג, של חרמות, היה מופחת בצורה משמעותית, אבל זה איננו.
כן.
המערכת היום לא יודעת את זה לפתח, וזה חבל.
איך בן אדם לדעתך בוחר את החלום שלו? שאלה קשה.
לא, הנקודה היא שאין שאלות קשות, רק זו שאלה שאני פוגש המון.
כן.
איך בוחרים חלום נכון? נכון. אז התשובה היא, שמי, אני אתחיל את זה בצורה שנראית קצת פרובוקטיבית. ביל גייטס לא קיבל יונת דואר שבה נאמר אתה תהיה ביל גייטס. נלסון מנדלה, אני משתמש באילנות גבוהים, נלסון מנדלה לא שלחו לו פתק מהרופא, נועדת ובדי-אן-איי שלך אתה תהיה את נלסון מנדלה. ובאילנות קטנים גם מפתח סגיב לא שלחו לו איזו הודעה, אתה חייב להיות. חלק, וזה החלק העצוב שבעניין, מחכים בגלל כל מיני סיפורי הצלחה ענקיים וכולי, ואני, וכל מיני כאלה, הם מחכים שזה יעשה להם את זה, ומה שהם לא מבינים, שכל אחד מאלה שיצר חלום, יצר את החלום, יצר אליו חיבור אמיתי וחיבור רגשי, ואמר, את זה אני אעשה. ויש תהליך שאנחנו יוצרים עם באחת התוכניות, של איך אדם בונה חלום לחיים. רוב האנשים מחכים שהחלום יבוא אליהם, ייגע בהם, ירוד אליהם מהתקרה, או בחצות הלילה, איזה כוכב ינתנת. זה לא עובד ככה. זה ההבדל בין ליצור חלום, ולהתכוון אליו. זה תהליך שהוא פשוט, והוא תהליך אימוני. כשחלום, למשל, אתמול, רק אתמול מישהו שאל אותי, נניח לרגע שאני רוצה שיהיה לי 100 מיליון יורו, האם זה חלום? אמרתי לו, לא. זה רק אחת מדרגות היישום של החלום. אבל החלום הזה, זה לא החלום. מה שאתה תיארת זה מטרה להשיג, אבל זה לא החלום. אמרתי לו, מה החלום שלך? הוא אומר, החלום שלי הוא ליצור סביבה אנושית אוהבת לבני אדם. אמרתי לו, עכשיו אתה מתחיל לדבר חלום. אחת המשימות היא שיהיה לך מספיק כסף לצורך העניין, אם זה 100 מיליון יורו או 100 אלף שקל, זה בכלל לא משנה, כאיזשהו נקודה להתכוונן אליה.
כן.
אבל זה תהליך שאליו חונכים אנשים. אחד, אמרתי לך קודם, שאלת אותי מה מונע את האנשים בעצם, שאלת אותי למה רק חלק קטן מממש את הפוטנציאל.
כן.
אז כי הרוב חי בתוך תרבות שהיא או מכנית לחלוטין, תתקדם תעשה ציונים, תתקדם תעשה ציונים, תתקדם ציונים, אין שום חלום מאחרי זה, ולכן נגמר להם הדרייב. לכן הם גם לא כל כך אוהבים את הבית ספר. אם הוא היה רואה בבית ספר שלו מקום להגשים חלום, אז הוא היה בא לבית ספר והיה אומר תביא עוד. זה התהליך שאפשר לעשות אותו.
כן. לא מזמן ישבתי עם ידיד שלי שהוא מוזיקאי, הוא אמר לי, החלום שלי, שבכל מכונית במדינת ישראל, ישמעו את השירים שלי.
אוקיי.
האם זה חלום בריא בעיניך?
למה לא?
כי בעצם זה לא תלוי בו.
לא, זה הפוך.
זה תלוי בו?
ודאי שזה תלוי בו.
אוקיי.
כי אני עכשיו יוצר סדנה. אני רוצה שכל אדם יבין את הפוטנציאל, והוא יבוא, לא כי יפתח, עושה מזה כסף או לא. אלא כי זה תהיה נקודה שהוא יכול לבטוח בה, לממש את הפוטנציאל. אין סתירה בין החלום שלי לזה שאת לא קונה את הסדנה.
כן.
אני את החלק שלי מביא, כתבתי, נניח שאני כותב ספר. אני מעדיף שכל אדם תהיה לו את הגישה לספר הזה.
כן.
אבל אני לא שם את זה כתנאי על הכישרון שלי.
כן.
וזה הפער. לי מותר לחלום, כל זמן שהחלום הזה לא הופך להיות מהלך כפייתי, על המקשיב. בשביל זה צריך חוסן פנימי אמיתי.
כן, כי זה בדיוק הנקודה, איך אתה ממשיך, אז אתה תוציא שיר, ואף אחד לא ישמע אותו. אז איך תמשיך לעשות מוזיקה?
אני אסביר לך את ההבדל. ככל שהאדם יבין שהחלום שלו הוא אוטונומי, הוא עומד בפני עצמו, לא תהיה לו שום בעיה ליצור שוב ושוב ושוב. ברגע שהחלום שלו יהפוך להיות מותנה, הוא יתחיל להיות קורבן של הנסיבות, זה הרגע שהסיכוי שהדרייב שלו יפחת או ייעלם, יהיה עצום. למה? כי הוא כל הזמן חי בתנאי. ואני לא חי כך.
כן.
את יודעת מתי מגלים את זה? מתי? מגלים את זה כשאתה עומד מול חיים ומוות, ופתאום אתה מבין שחיים פעם אחת. ופתאום אתה מבין שהחלום שלך הוא החלום שלך. וכשבן אדם, לא צריך להביא אנשים למצבים של חיים ומוות כדי להבין את זה. וזה המקום שבו הזכות של מה שאני עושה זה להסביר לבן אדם, לא תחטוף את החיים, אבל תחיה אותם במלואם.
כן.
זה דבר שאפשר להביא בן אדם בצורה מאוד פשוטה, לראות את זה. שמי, מה שאת לא יודעת, פשוט את מכירה רק חלק קטן ממה שאנחנו יודעים לעשות. חלק מהאנשים שעברו בסדנאות, חלקם הגיעו להיות שרים בממשלה. חלקם הגיעו להיות שופטים. אנשים שלפני כן לא האמינו שהם יהיו שם. חלקם הקימו עסקים שהם חובקי עולם. אנשים שלא האמינו שזה יהיה. מה עשה את ההבדל? וחלק ניכר מהם אומר לי, תשמע, עשיתי אצלך שתי סדנאות, זה נתן לי תפנית אדירה. ואז הוא אומר לי, זה בזכותך, ואני אומר לו, לא נכון. זה לא בזכותי. זכותי הייתה לתת לך את המקום לבוא. מי שלקח את זה ועשה עם זה משהו, זה אתה. החלק היפה הוא שהם גם מעניקים את זה הלאה לילדים שלהם. הילדים שלהם גדלים אחרת. יש להם ילדים, לרוב האנשים האלה, יש ילדים שיש בהם נחישות ורצון אמיתי לממש את הפוטנציאל שלהם. הם מסתכלים ואומרים, ככה אני רוצה להיות.
שאלה נגיד אישית עליך, זה בסדר? נגיד, לפני כמה שנים שבעצם התחלת עם הסדנאות, ובאמת היום הומניקיישן הוא הצלחה מסחררת, חובקת עולם. מה היה קורה, נגיד, אם היה לך את הדרייב, והיית עושה, איפה אתה חושב שהיית היום, נגיד? ולא היו מספיק סטודנטים, זה לא היה...
הייתי עושה את אותו דבר, אולי בדרך שונה, אבל זה הכל.
כי היית ממשיך.
ודאי.
כי מה? מה בעצם היה גורם
שאל אותי, חבר טוב שלי, שהוא גם מנחה איתי בהולנד, אני הכשרתי אותו והוא היום שותף. הוא אמר לי, תגיד, מתי תפרוש? הסתכלתי עליו בשקט, אמרתי לו, אתה באמת רוצה לדעת? אז הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, כנראה 10 שניות אחרי המוות. אז הוא אומר לי, הוא צחק כמוך, חששתי שזאת תהיה התשובה. אמרתי לו, ושלך, זה אומר, החלק המשעשע שאני עונה את אותו דבר. יש דברים שאתה לא פורש מהם. מה זה לפרוש? החיים שלי זה נתינה, יצירת הזדמנויות, הענקה, ויצירה סביבה אוהבת ואנושית. איך אפשר לפרוש מזה? מה זה לפרוש? זה, מה שאני עושה הוא לא עבודה. מה שאני עושה, אני עובד, אני מסתכר מזה גם, אבל זה לא עבודה, זה לא הטרמינולוגיה שגרתית של אני צריך לעבוד בזה. אני לא צריך לעבוד בזה, אני לא מפסיק ליצור. שמי, אני אגלה לך סוד. אני בן 71, אני לא נראה ככה, אבל היצירתיות שלי היא כמו ילד. חד וחלק. בהרבה מהמקרים, מנטלית אני הרבה יותר צעיר, כי אני מסתכל ואני יוצר ואני משוחח עם ילדים, ואני מכין תוכניות אימון גם לילדים וגם להורים וגם למורים. איך אפשר לפרוש מזה? מה זה לפרוש מזה? זה כמו לפרוש מהחיים. מה, החיים הפכו להיות תרחה? את יודעת איזה כיף זה ליצור? זה לא לחבס את אותו דבר שוב ושוב ושוב ולהשתמש. זה לא, זה כל פעם ליצור. דברים כל אומן, דברים כל צייר, ותראה שהרגעים של היצירתיות זה רגעים שאי אפשר, אין לתאר. איך אני אפרוש מזה?
אני זוכרת שבסדנה גם היה הרבה עיסוק בכישלונות. נכון? יש הרבה עניין שלא לראות כישלון ככישלון.
נכון.
וזה נגיד משהו שנורא נורא נוגע בי באמת. כי באמת, זאת אומרת, אני עושה המון המון דברים, אני סוג של יוזמת כל הזמן דברים, אבל באמת מתמונת כל הזמן עם הכישלונות. מה זאת אומרת לא לראות בכישלון ככישלון?
אין אף אדם שיצא לדרך כשהוא מתכוון להיכשל. למה? כי... אם התכוונתי להשיג מטרה, והשגתי את המטרה, זה הרי הצלחה, נכון? כלומר, אם התכוונתי להיכשל ונכשלתי, אז זה כבר לא כישלון, זה הצלחה. רק להסתכל עלייך, מה הוא מביא, את רואה, כך, אנחנו חושבים, אני חושב אחרת, זה הכל.
כן.
ואז בעצם, המושג כישלון, שהוא כזה מושג רווי, כאילו יש איזה בלון ענק ועצום וכבד, וואו, אני הולך להיכשל. אם את תתחילי את החיים שלך, בכל משימה שתיכנסי אליה, מתוך הפחד להיכשל עם הרעש הרגשי הזה, באופן מובן מאליו, את תעשי הרבה פחות, את תישארי באזור הסביר והבינוני שלך, ותגידי, טוב, לפחות לא נכשלתי. אבל בואי נהפוך את היוצרות. אם לא תצאי לדרך, אין לך סיכוי להצליח. אז עצם היעזה לא מותנית בתוצאה. אבל אז זה כבר הצלחה. ברגע שאני יודע להסתכל על זה כך, אז גם אם טעיתי, אני אתקן. האם את יודעת, יכול להיות שאת יודעת, רוב התגליות הכי גדולות בתרבות האנושית, נוצרו או נולדו בטעות. אם אנחנו היינו חיים בעולם שאנחנו חיים רק בתוך האזור המצופה, אז כנראה שעד היום היינו חיים במערות, עד היום הנשים היו הולכות לצוד, והגברים היו שומרים על האש ומשחקים שש בש. אבל אם כל פעם גדלנו בזכות טעויות, כלומר הבעיה היא לא אם אני טועה או לא, הבעיה היא מה אני עושה עם הטעות שלי, וזה כבר גישה אחרת לחיים. ואם את מחזירה את זה לשאלה בסדנאות, בסדנה לא אומרים את הפסוק הזה כדי שתהיה כותרת על הקיר. איך אני מביא אותך להפנים את הדבר הזה? כי אם ביום שתפנימי אותו, המוכנות שלך להיות יצירתית תעלה, המוכנות שלך ליזום תעלה, המוכנות שלך להוביל אותך לאן שמגיע לך להיות תעלה, וגם תדעי להפוך את כל מי שבסביבה שלך לשותף לדרך. זה תהליך שאי אפשר להפנים אותו בהרצאות.
ברור, ובטח אתה מדבר על המקום הזה שאם אני אבין שעצם נקיטת הפעולה היא ההצלחה שלי.
עצם זה שאני מאתגר את עצמי זה כבר ההצלחה הראשונה.
כן.
כן. שזה... עשיתי פעולה, הצלחה נוספת.
גם אם פעולה נכשלה, גם אם זה לא,
לא, לא עבד. לא, לא, אנחנו לא באותה שפה. גם אם הפעולה הביאה תוצאה שונה ממה שציפיתי. את קוראת לזה כישלון, אני לא. אם אני אדע לתרגם את התוצאה הבלתי מבוקשת לחידוש, את יודעת, חלק ניכר ממה שעשיתי בא משם. את סגנונות תקשורת אני עצרתי כתוצאה מתקלות וטעויות הוריות שלי מול שני הילדים שלי. ופתאום הסתכלתי ואמרתי, רגע, רק שנייה אחת, אני מתאמץ, עם ילד אחד אני מסתדר, עם ילד שני אני לא מסתדר. עם הבת שלי, הדברים נעשים מאוד בקלות, הכל זורם. עם הבן שלי, אני כל הזמן במלחמות. ולרגע עצרתי ואמרתי, רק שנייה אחת, אני אבל מתכוון שיצא לטוב. משהו פה לא מסתדר, וזה הביא אותי. הלא מסתדר הביא אותי לפתוח את האנטנות, הביא אותי להיות קשוב, והביא אותי ליצור פתרון שלפני כן לא היה.
מדהים.
לא נורא. יצא טוב.
לגמרי.
אחד התכנים, שמי, סגנונות תקשורת, אחד התכנים הכי משמעותיים, בני אדם לא מבינים כמה. 95% מהקצרים שיש לאנשים במערכות יחסים ובפספוסים, זה קשור לסגנונות תקשורת ובכלל לא קשור לתוכן. כלומר, כשאת קודם תיארת את זה שאת מתחילה, ונמוג לך, ונעלם לך, וזה בכלל, את לא יודעת, אבל יש קבוצה עצומה של 40% שככה החיים שלהם מתנהלים. יש קבוצת תקשורת שמונה למעלה מ-42%, האנשים האלה, יש להם רעיונות נהדרים, הם מתלהבים במהירות מאוד גבוהה, וזה גם נמוג להם מאוד מהר, למה? כי הם לא סדור להם הצעדים באיך להצליח בדבר הזה. חלק מהם הגיעו להיות ראשי ממשלות. כלומר, זה לא שהם לא מסוגלים, אלא התהליך של להתאמן בכיוון, ושהאימון עצמו יהיה מלהיב, היה נותן לך דרייב להיות בין אתלטית מעולה, לבין מקליטת פודקאסטים בהצלחה. כלומר, השילוב הזה הוא בר אימון, הוא בר טיפוח, ואת זה אנחנו עושים. יש קבוצת תקשורת אחרת, שהיא לא פחות דומיננטית, יותר קטנה בגודל, בערך 30%, אבל כשהם מסתכלים על הקבוצה הזאת, אומרים, אי אפשר לסמוך עליו. והקבוצה של הצד השני, במקרה הזה שלך, מסתכלת עלינו ואומרים, הם נוקשים, הם קרים, ואי אפשר לסבול אותם. וכשהם יודעים את זה, זה הופך להיות צוות מדהים ביכולות שלו.
למה? בעצם איך אפשר לשלב את שני הצוותים האלה?
שזה אחד הדברים שלומדים. אחד הדברים שלומדים, כי אם אני אדע להגיש לך את המשימה המשותפת, בדרך שבה עתית להביא כל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את יודעת מה יקרה? כל העוצמה היצירתית שלך, והגלי יצירתיות שיש לך המון מהם, יתחילו להיות מובנים בתוך התהליך. תראה לאן הגענו. ואז את תדעי להשתמש ביתרונות שלי, כשלמשל נניח לרגע אני יודע יותר טוב, או יש לי יתרון יחסי בלתכנן ולשמור על כיוון. ואז אנחנו הופכים לצוות.
ממש.
סגנונות תקשורת.
ממש.
לדעתי היצירה הכי חשובה שיצרתי, למרות שהיא לא הכי מרגשת וכו'. יש, שמי, יש דברים נפלאים.
ומה בעצם, מה אתה חושב שהייחודיות של מהות ומקור, מה הדבר שגרם לזה להיות כל כך משפיע על אנשים?
זה שילוב של מספר גורמים. הדבר הראשון, כל החשיבה והתכנים מתנהלים אחרת. אנחנו חושבים אחרת. אנחנו מזהים כל מיני, או אני, אבל זה לא רק אני, גם המנחים האחרים. אנחנו, יש לנו יכולת לזהות כל מיני דברים שהם כאילו רצף בלתי פתיר, ולראות שיש בתוכו 2, 3, 4, 5 נקודות, שבתוכם בעצם בשינוי קטן נוצרת תפנית גדולה. כבר. דבר אחד. דבר שני, מתודת ההנחיה שלנו. אנחנו עובדים על דרך למידה התנסותית. הרבה אנשים יודעים לדבר על למידה התנסותית, מעט מאוד יודעים לעשות למידה התנסותית. אנחנו נותנים לבן אדם להתנסות. כלומר, אני יכול להסביר לך שאת יכולה להיות שחיינית מפה עד טוקיו, אבל אם אני לא אכניס אותך למים ותראי שאת מסוגלת לשחות, ושזה גם בא לך בקלות, אז דבר שני, הלמידה התנסותית. דבר שלישי, ההגשות שלנו, המנחים, אם יש דבר שהמנחים מאומנים אליו ומאומנים ממש לא לטעות בו, זה בשום פנים ואופן אנחנו לא מתנסים על המשתתף. אנחנו לא אומרים למשתתף מה הוא צריך, אנחנו לא אומרים לו מה הוא יכול, אנחנו לא קובעים לו מה טוב לו ומה רע לו. אנחנו לא מגישים לו מין אג'נדה סמויה, מה הוא צריך להיות, אנחנו נותנים לו להיות הוא, ולראות לאן הוא רוצה ללכת. זה לא פשוט. זה מאוד טוב, אני מהמנחים, לדעת להתנהל על הקו המאוד עדין הזה, של בין להעצים, ולא לגלוש לדעת יותר טוב בשבילך, מי, מה טוב לך ומי מי טוב לך ומה לא. ואז הכבוד ישנו שם. דבר רביעי, אנחנו מאוד קשובים. אנחנו פתוחים לכל ביקורת. אנחנו יכולים לקבל ביקורות חדות ביותר. אנחנו מראים למשתתף איך אפשר להפוך ביקורת, גם אם היא קטלנית, למשהו שאפשר לסמוך ממנו. כל זה יוצר סביבה מאוד אמינה, מאוד בטוחה. הדבר האחרון, כל מה שאנחנו עושים, את יכולה ליישם באותו יום. את לא צריכה עכשיו לצאת לסטאז' של 4 שנים, או 3 שנים, או 0.5 שנה. את יוצאת מהסדנה, באותו יום, בערב, או לא משנה, את כבר מיישמת ומגלה שאת התחלת ליישם וזה הולך בקלות. Mm-hmm. סודה אצלך. כלומר, השילובים הללו, אחד הדברים שהרבה מאוד מנחים עשו סדנות, כולל מאסטרים ב-NLP וכל מיני כאלה, הם אחרי הסדנה באים אליי ואומרים לי, קודם כל לא ראיתי דבר כזה בחיים. Mm-hmm. ואחרי זה אומרים, תגיד לי, איך עושים את זה בעוד מקומות? והחלק היפה הוא שאני לא מסתיר מהם, אני אומר להם איך אפשר לשים את זה. כלומר, כשבא אליי מאסטר של NLP ואומר לי, אני עכשיו מבין, מה שאתם עושים עשה לי להבין מה אני אמור לעשות. זו זכות גדולה.
אני זוכרת שכשהייתי בסדנה, יש הרבה סדנאות שמאמתות אותך, נגיד, עם הפחד מול קהל, מול אנשים. אני זוכרת שאתה סדנה, נכון? יש איזה קטע שאנשים רצים ואז קופצים. תקשיב, זה הקטע בשבילי. אני הייתי, לא עשיתי את זה לדעתי. אני חושבת, או שעשיתי את זה, ועשיתי את זה ב... כאילו, אתה יודע, יש לי חרדה חברתית, ומעניין אותי אם אתה חושב שיש אנשים שאולי זה יותר מדי בשבילם.
עקרונית ודאי. כלומר, זה, לבוא ולהגיד, אין דבר כזה, זה תהיה שחצנות, ושטחי מאוד. אנחנו מקפידים בתוך הסדנה, וגם לפני הסדנה, לראות שהבן אדם יכול, הוא בעצם מסוגל לעשות הסדנה. לרוב, הרוב המוחלט, מסוגל לעשות הסדנה, כולל למשל, אם שמת לב, נניח לרגע שלא עשית התהליך, אז לא בא אלייך איזה מנחה או אחד מאנשי הצוות, ואיים עלייך, אמר לך, אני אזרוק אותך מפה, או כל מיני אמירות מיליטנטיות כאלה או אחרות. אלא דווקא, הוא אמר לך, בואי נדבר על איפה זה קורה, והאם... האם את רוצה לחצות את זה? עכשיו, בשלב הזה את אומרת, כן, אני רוצה, אבל אני לא חושב שאני מסוגלת. זה האומנות בהנחיה של מה שעושים באומניקיישן. כי היכולת שלנו זה גם ליצור לך לגיטימציה, שבאותו רגע את אומרת שאת לא יכולה, וגם ללכת איתך צעד אחרי צעד בעדינות, שאת תראי אם את מעוניינת. לא רק לחצות את זה, אלא גם ליהנות מהתהליך. כי לחצות את זה בכוח לא עשינו כלום. כי אם יבוא מישהו וידחוף אותך בכוח, אז שהסדנה תיגמר, תגידי טוב, זה בגללו. וזה לא באמת, ככה לא מאמנים בני אדם. את צריכה לדעת שבכוחותייך את חוצה. ואת זה אנחנו עושים בצורה מדויקת ומאוד מיומנת. אנחנו מאוד טובים בתחום הזה, אנחנו מאוד מאוד מקפידים. גם לא קל להיות מנחה באומניקיישן, לא כל אחד יכול. חלק מהאנשים, תמיד, לא מעט אנשים התחילו מסלול הנחיה, ולא גמרו את המסלול. הם לא גמרו את המסלול, לא כי הם לא אינטלקטואלית לא מסוגלים. לא כי התוכן הוא איזשהו משהו מורכב, צריך בשבילו שבעת תארים. לא. אלא דווקא כי היכולת שלהם להכיל אחרים, לא מספיקה. וכשהם מאומתים עם זה, זה השלב שהאגו שלהם מנצח אותם. ואז המסלול שלהם נעצר, כי את יודעת, אם אני צריך לקחת מישהו שיהיה מנחה, ואת כמשתתפת יצאת כתוצאה מזה, עם תחושה, רעיון, הרגשה שאת לא מספיק טובה, אז בשביל מה, בשביל זה הבאתי אותך לסדנה? לא.
כן.
המנחה צריך, המנחה לא יכול להישאר. המנחה צריך לעזוב. ולכן זה, האומנות באמת היא להנחות, בלי להפוך להיות מין גורו בחיים של מישהו אחר.
לאפשר לבן אדם להבין שבסוף הכל היה תמון בעצם בו.
נכון, נכון.
ומה לתך?
אני לא יודע להגיד עם הכל, אבל שהפוטנציאל ישנו, ובאמצעות הפלטפורמות שהוא מקבל, הוא יכול לטפח את זה ולפתח את זה.
כן.
ואז הוא יוצא, ולכן, זה גם היופי, זה לא איזשהו דבר שנמשך שנים, שאתה יוצא תלות, כמו איזה תלות במטפל שלך.
כן.
אלא במספר ימים, אתה בא, רואה את זה, ויוצא הלאה.
שאלה אחרונה ככה לסיום. שינוי הרגלים בגיל מאוחר. אני זוכרת שהרבה פעמים, גם כשאני הייתי בסדנה שלכם, זה היה לפני 3 שנים, לדעתי, ואני הייתי בין הסדנות האחרונות לפני הקורונה, ואני זוכרת שנורא לפתוע אותי תחושה של, וואלה, אני כבר בת 20 ומשהו. זהו. אני זה אני, מה שאני, אני אקום תמיד עם הטלפון שעה ככה, ולפני השנה, תראה, יש לי התנהלות קצת ג'אנקית בחיים, כן? אז אני אקום ושעה דפדף בטלפון, ואני לא באמת אעשה ספורט, וכאילו, מה אתה חושב באמת על שינוי הרגלים בגיל מאוחר?
תראה, אני בן 71, את קוראת לזה גיל מאוחר, כי אני קורא לזה גיל צעיר.
לא, האמת שאתה קצת מזכיר לי את אבא שלי בעניין הזה של, גם אבא שלי בן 70, שניכם גולנצ'יקים, וגם דרייב לחיים כזה, ודרייב לעשייה, ונראה לי הדור שלכם, אחד זה משהו, אני לא יודעת, יש לכם דור?
זה נורא נחמד להגיד שיש לכם דור, אבל אז זה מה שלך להישאר מחוץ המשוואה. אני מכיר ילדים שלא רוצים שום תפנית, על מה את מדברת? מה הקשר? האדם הכי מבוגר שעשה סדנאות היה בן 87. בעקבות הסדנאות הוא עשה תפניות מאוד משמעותיות בחיים שלו. על מה את מדברת? אני מכיר זוג בני 70 ומשהו, ששניהם היו בני 70 ומשהו, והם התגרשו. שאלו אותם הילדים שלהם, ילדים בני 50, שאלו אותם, מה אתם מתגרשים? אמרו לה, האבא אמר, מה, לא מגיע לי חיים חדשים?
כן.
זה לא פונקציה של גיל.
זה לא פונקציה של גיל.
זה של גישה לחיים, התפניות, אם התפנית מוגשת, בדרך שבה האדם שרוצה את התפנית, ער לזה שיש לו חלום, ואומר, וואלה, אני יכול לעמוד בזה, התפנית תיווצר.
כן.
אם זה גם ייצור ערך מוסף, וגם הרגשה של חיבור, אין ספק בכלל. אין ספק. היית צריכה לראות את האישה ההולנדית הזאת, בת 77, היא הייתה אלופת הולנד, בפינג פונג שהייתה צעירה, ומדליית זהב ונענה, והיא באה לסדנה בגיל 77, על מה את מדברת איתי? והיא יושבת אצלי בסדנה. היית צריכה לראות אותה בתהליך הזה שלך היה קשה ממנה לקפוץ וזה, היית צריכה לראות אותה רוקדת את החיים שלה, בלי שום עניין, מה מעניין, לא עניין אותה בכלל מי רומי מסתכל ומי לא. האישה הזאת, באה אחרי זה, לסדנת המנהיגות שלנו.
וואו.
בגיל 77. על מה את מדברת? מה, החיים לא נגמרים. חיים לא נגמרים.
אף פעם לא מאוחר להשתנות, לא. לשנות.
לתקן, ליצור משהו אחר, ליצור חיים מרתקים. יש לנו את היכולת. זה מה שאנחנו עושים, תשמעי, זה מה שאני... תשמעי, כן. אני עומד לפני אנשים, אנשים פוגשים אותי. ואז אני אומר להם, אני בן 71, אומרים לי, אנחנו לא מאמינים לך. לא, אתה לא נראה. איך אתה עושה את זה? אני אומר להם, אני חי אחרת. אני פשוט חי אחרת. אין לי שום רעיון שכבר אי אפשר יותר. אין לי רעיון כזה. למה לא?
כן. ייי, תודה רבה. אני
כיף.
היה לי ממש כיף ומלמד, והאמת שאני עשתה לי חשק לבוא שוב. אני באמת מודה לך. אני חושבת שאתה איש שנותן השראה, ובאמת אני רואה שהמוטיבציה שלך היא באמת לעזור לאחד, אחד, אחד של אנשים להיות הגרסה הטובה של עצמם.
נכון.
אז תודה.
נתת את זה יותר מדויק ממני. זה בדיוק הדבר. יש בנו כל כך הרבה יותר... ובאמצעים פשוטים, כלומר, אנשים קוראים לזה מחיר, אני קורא לזה השקעה. אני קונה נעליים, אני לא משלם מחיר, אני משקיע כדי שאני אלך בדרך נוחה, אז להשקיע במי שאני. יאללה.
נהניתם? מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שלחו לו, תהיו חברים. רוצים עוד תוכן מעניין? כנסו לטוקס, tokz.co.il.